אני בעד השחקן הישראלי, אין אחד שאוהב יותר ממני את השחקן הישראלי.
טוקס פודקאסטים.
שלום לכולם, שלום לצופים ולמאזינים. היום האורח שלי, אגדת הכדוריד, אולי השחקן הכי גדול שדרך כאן בישראל, זה שלב אדום, עידן מימון.
הלאה, הכל בסדר, תודה.
שבוע בגמר גביע.
כבר אנחנו מתחילים עם הגמר גביע.
כן, אני אגיד לך למה, כי אנחנו כמה ימים לפני, והטיימינג מעולה שאתה פה. ואתה יודע, זה קבוצת הקבוצה שלך שאתה מזוהה איתה הכי הרבה עם הפועל ראשון, נגד רמת השרון, אולי הקבוצה הכי טובה שנבנתה פה בשנים האחרונות, במפגש פיקנטריה שלך לפחות, בגמר גביע. ספר את התחושות.
לא, האמת היא שזה עוד לא עובר בראש. אני מתרכז במשחק הקרוב, וזה מה שאני גם מנסה להקרין לשחקנים שלי, שכרגע אנחנו עד יום שבת לא מתעסקים בגמר גביע. אבל ברור שאתה לכל מקום שאתה הולך, הם מדברים איתך על הגמר גביע.
יש כבר רחשי...
אצלי תמיד כן, ויש ביקוש לכרטיסים, כמו שתמיד קורה, גם כשהייתי כשחקן וגם כמאמן, בטח היום ברמת השרון, אז החברים ו... כולם רוצים להיות שותפים ולקחת חלק באירוע הזה. ברור שזה לא אירוע רגיל. בוא, עברתי למעלה מ-40 שנה, מגיל 7 עד גיל 45-6 בהפועל ראשון, באותו מועדון, למעט שנתיים בחול. אז ככה שברור שזה מועדון שתמיד יהיה לו חלק מהקריירה, מהלב שלי. זה משהו שאי אפשר לשנות אותו, מהזהות שיש לי עם המועדון. אבל היום אני במקום אחר. ולפני שנה וחצי, קצת יותר, החלטנו יחד החלטה משותפת, זה לא משנה מי, על פרידה. היום בדיעבד זה מה שהיה צריך לקרות.
כן, אתה חושב?
אני שמח ש... כן, אני שמח שזה קרה. הייתי צריך גם לחוש ולהרגיש במקום אחר. בטח בתור מאמן, גם דברים פחות הסתדרו לקראת הסוף. זה היה כבר מצוי אובר עבורי, וכבר פחות הנאה גם, פחות הנאה מאימון, מכדוריד, ויצאתי ללא נודע, כאילו, ברגע שנפרדנו, לא היה לי צעה על השולחן, לא ידעתי מה קורה איתי, נכון, יש לי את הפרשנות שאני מפרשן בצ'רלטון כבר למעלה מ-15 שנה.
אבל עדיין, במסגרת היומיומית זה...
כן, ולא ידעתי, האמת היא שהתחלתי גם תחום של הרצאות לפני זה, עשיתי כמה הרצאות, אבל לא התעסקתי בזה באופן שוטף, כי כשאתה מאמן, ויש לך את העבודה בבוקר, כשאתה מנהל עולם ספורט, ויש לך את השידורים, אז אתה פחות צריך את זה. אז אמרתי, מקסימום, גם לקחת שנה הפסקה, מגיל 17 אני באינטנסיביות, בטירוף הזה של הכדוריד, לא היה לי קיץ אחד, לא היה לי שנה אחת לחשוב באמת עם עצמי.
אתה לא מסוגל אבל. אתה לא מסוגל לשבת, זה בדם שלך, זה לא יעזור.
כן, כי אתה שומע אותי עכשיו בגיל 50, עדיין עם הטירוף הזה.
אני שומע אותך עכשיו, גם לפי הסאבטקסט שלך, אז אתה ממש בתשוקה אדירה.
כן, אבל אמרתי, אם זה צריך לקרות, אין בעיה. זאת אומרת, אולי השנה הזאת להפסקה, היא טובה עבורי, עבור המשפחה שלי שחוותה את זה. תשמע, זה לא קל, זה לי, נגיד אני בפנים. ויש פה משפחה שמלווה אותי, אשתי והילדים וההורים שלי, וההורים שלה, כל משחק עד היום. זה לא משהו שנורמלי. ימי שישי זה המצבי רוח לפי הניצחון או הפסד, יודעים. וזה משהו שאתה יודע, זה אינטנסיבי ומאוד קשה. ואני חושב שיש מישהו בארץ שיש לו, היה לו כל כך הרבה עומס בכל ענף, מגיל צעיר עד גיל 45-6 בלי הפסקה. אז אמרתי, אוקיי, גם צריך לקחת חופש, זה בסדר. אפשר, אני אסתדר, הכל טוב. אבל אז הגיעה הצעה מרמת השרון. זה משהו מאוד קסם לי, כי היה פה אתגר. אני לא אלך למקום בלי אתגר.
לא חשבת פעמיים. כאילו, המוחה הזאת שהייתה לך בבית.
לא, אני חושב שגם הסתדרנו מהר, תשמע.
גם בא בזמן.
זה לקח כמה ימים אחרי שהודענו שאני לא ממשיך בפועל ראשון, והגיעה הצעה מרמת השרון, וישבתי וראיתי את הרצינות, וראיתי את התשוקה ואת הרצון באמת לעשות משהו גדול, ולא חשבתי פעמיים, כן. אני חושב שבסופו של דבר אני מאוד מאוד מרוצה ונהנה, אני מאוד שמח על המהלך הזה. אני חושב שזה המתבקש עבורי, לשנות אווירה, לשנות מקום, אני אף פעם לא גומר דברים בצורה לא טובה ואף פעם לא סוגר דלתות, וזה מה שעשיתי גם בפועל ראשון. אבל היום אני במקום אחר, ואני נותן את כל כולי ואת כל מה שיש לי ואת כל הידע ואת כל הרצון לעשות את ההיסטוריה עבור המועדון הזה שנמצא בו. שנה בשעברה הייתה לנו שנה לא פשוטה, אבל עשינו את השינויים הנדרשים השנה, והשנה זה באמת קבוצה שאני בניתי. שנה שעברה הגעתי יותר לסגל שהיה מובנה, לקבוצה שהייתה מוכנה, כולם עם חוזים, לא נעשו כמעט שינויים, למעט שחקן אחד שהבאנו באמצע העונה, והעונה הייתה לא טובה. והשנה החלטנו באמת על שינויים, ועשינו לא מעט שינויים, ואני חושב שזה מתחבר לנו טוב עד עכשיו, אבל בוא, אנחנו נכנסים, כמו שאמרת, על המאני טיים של העונה.
לחץ של גמר גביע, אנחנו רואים את זה בכל הענפים, קבוצות שמגיעות כביכול על הנייר הפיבוריטיות, אתה יודע, אבל במשחק גמר, 60 דקות, נתון 50-50, זה הפועל ראשון עם המסורת שלה, אתם עם הבנייה שלכם, כאילו הכל פתוח.
אני לא חושב שיש פה פייבוריטית במשחק הזה. בטח שכמו שאתה אמרת, הגביע זה משחק אחד, הפועל ראשון היא קבוצה מצוינת, הפועל ראשון זה מועדון עם מסורת שיודע להתמודד ברגעים האלה, במעמדים האלה, נכון, שבכם בשנים האחרונות הם פחות לוקחים תארים ונמצאים שם.
אגב, התואר הראשון היה איתך עם הלאותו, כמאמן שחקן.
התואר האחרון.
האחרון של הפועל ראשון.
כן. וואו. הדאבל שלקחנו. שזה כמעט 6 שנים שבלי תואר, אז ככה שהם יודעים, יש שם שחקנים שיודעים להתמודד, למרות שחלק מהשחקנים, רוב השחקנים שם זה כבר שחקנים שלא חוו תארים, למעט אולי שי נתן שאני זוכר, שהיה שם ברגעים הגדולים וזכה בדאבל, אבל עדיין זה מועדון עם מסורת, לעומת מועדון כמו רמת השרון שרוצה להגיע לשם, שמתקדם בצעדים, אתה יודע, איטיים לקראת המטרה, אבל יש לנו קבוצה חזקה, ויש לנו קבוצה שרוצה לעשות היסטוריה. עבור המועדון שלנו זה היסטוריה לזכות בתואר. אני לא מסתכל על תואר בגביע השופטים כתואר.
כן, כן.
תואר, זה גביע, זה אליפות, זה משהו. והראשון של לעשות את זה, זה הדבר שתמיד זוכרים במועדון. זה מה שאני אומר לשחקנים. אתם יכולים לעשות היסטוריה. בפועל ראשון כבר זכו בהכי הרבה תארים במדינת ישראל בכדוריד. אתם יכולים להיות הראשונים שתהיו רשומים בהיסטוריה של המועדון שאתם נמצאים בו. אבל עוד פעם, זה יהיה משחק עם לחץ, זה יהיה משחק עם מצבים, זה יהיה משחק שיכול להתפתח לכל אחד. לא יודע, אי אפשר לדעת מה יקרה.
אנחנו מדברים בתשוקה על המשחק הגמר, כי זה באמת אירוע סיין את המי של ענף הכדוריד. אבל מה קורה לענף? כי מבחינה תקשורתית, אני אומר לך עוד פעם, אם אין את אלון סגל, אם הוא לא כותב ידיעות, ואתה רואה את הידיעות האלה בכל האתרים, אם אלון סגל לא כותב, אף אחד לא יודע מה קורה עם הענף.
נורא. אני שומע את זה המון.
כאילו זכותו יאמר בקטע הזה של הדוברות. חד משמעית. אתה יודע שהוא מפיץ את זה הלאה לכל...
הוא מנסה לעשות את המקסימום. מה שהוא יכול.
מה שהוא יכול לעשות.
מה שביכולתו לעשות, נכון.
הוא עושה הכל.
אני אתן לך דוגמה מאתמול. אתמול היה לנו אימון, ולפני זה האימון של כדורסל נשים. אני מגיע שעתיים לפני האימון. ישבתי עם רועי לוין, המאמן של הנשים כדורסל.
בטח, חבר. היה לו יום הולדת.
נכון, היה לו יום הולדת. וישבתי איתו איזה 15-20 דקות. הוא אומר לי, תשמע, מה קורה לענף שלכם? אני בחור צעיר, אני זוכר את הדרבים של ראשון, אני זוכר את ימי שישי. אין, לא הייתי מפספס משחק. היום, אני לא יודע כלום. אני מספר לו שיש משחק נבחרת אתמול. הוא אומר לי, איך יכול להיות שאף אחד לא יודע? לא כתוב בשום מקום, לא מדברים. זה הדוגמה. הנה, מישהו שחולה על כדוריד, שאוהב כדוריד, לא יודע אפילו שיש משחק. זה מצב נוראי. זה השיווק, זה האיגוד, זה ערוץ הספורט שלו תורם במאמצים כדי לקדם את הענף. זה מספר השידורים המוגבל שיש. יש מחזורים שאין אפילו שידורים. יש לך כדורגל, ליגת העל, ליגה לאומית, ליגה א', שידור מכל מחזור. כדוריד, משחק אחד, יש מחזורים שאפילו לא משודר. איך אפשר לקדם את הענף? עכשיו, אני מבין את ערוץ הספורט מחפש מקום שייתן לו תמלוגים, שייתן לו... בלי ערוץ הספורט ובלי השיווק של איגוד הכדוריד, הענף הזה ילך וידח. אני אומר לך את זה בכאב אדיר.
אז במקרה הזה הדובר של האיגוד, אתה יודע שזה אלון, הוא עוד איך שהוא מחזיק את זה על קרנות ה...
אבל זה לא מספיק.
על הפיסת הכל, זה לא מספיק, הוא לא יכול לעשות הכל.
כשאני פרשתי, אני אומר לך, אני אמרתי, איזה כיף לשחקנים, יהיה עוד יותר פרסום, יש שחקנים יצאו לחול, יש כמות של שחקנים אדירה שמשחקת בחול.
אז מה התפספס פה? הרי אתה מציין פה כמה דברים, אנחנו ליגיונרים, אנחנו תכף ניגע גם בקריירה שלך בחול, אתה מדבר פה על ליגיונרים, אתה מדבר פה על חוזים, אתה מדבר פה על כישרונות, היה בעבר, אתה יודע, שהדרבי מן הסתם היה
מטורף,
וואו, יום שישי כולם מחכים למאבק הזה בין הפועל למכבי, אין את זה עכשיו.
נכון, אתה רק מזכיר לי את זה, אני נזכר רק
בשבוע, ומי אחד כמוך, אתה יודע, סמלים, אני מדבר איתך גם על סמלים, היה סמל של הפועל, עידן מימון, היה סמל מכבי ראשון, יואב נאמן. אני לא רואה את זה.
לא. א', אין סמלים.
למה?
אין סמלים.
אז אנחנו מדברים על הענף שלאט לאט.
אנחנו בעידן, אנחנו
בכל הענפים. התקציב במשרד התרבות והספורט מתחיל מלמעלה דרך השידורים, דרך...
אני חושב שבכל הספורט היום אין סמלים. אין סמלים. תמצא לי בכדורגל, בכדורסל, בכדוריד, מישהו שהוא סמל שמזוהה, שישאר באותו מועדון 30 שנה. אין. היום הכסף מדבר. היום שחקנים, בשביל עוד כמה גרושים, לא מחויבים. וזה בסדר, זה גישה. אבל מצד שני, התחרותיות לא הייתה כמו, היא לא כמו שהייתה פעם. אני אומר לך, בשבוע של דרבי, בראשון לא יכולת להסתובב בעיר. ביום של משחק, יש, אין, קודם כל אין כרטיס.
אבל עדיין זה לא היה מלא פוצץ. אי אפשר להגיד אלפים. האולם היה מלא, אבל
באולם שלנו, באשלים, שהיו משחקי דרבי. תקשיב, היו רימוני השן, היו
בוקוד. נכון, אחלה.
400-500, זה לא משנה. וגם בבית מקבי, הייתה אווירה אחרת. היה וואי בחר סביב הדרבי. היו מדברים, היה תקשורת, היה כתבות בעיתונים, היה תוכניות בטלוויזיה, היו מדברים לפני המשחק, היו באים צוות צילום לאימונים של הפועל ומכבי. איפה זה? למה זה נעלם? אני שואל את עצמי גם, אני רואה היום דרבי, 50, 80, 100 איש. תקשיב, זה מצב הכי קיצון שיכולנו לא יכולנו לחלום.
איך אתה מפרש באמת את הסיטואציה הזו, שהיום דרבי לא מביא אפילו לא חצי ממה שהיה בעבר?
חוסר עניין של אנשים כנראה.
למה?
אין לי מושג, אולי שאין לי מי להזדהות. אני אומר לך, אומרים לי אנשים שאנחנו היינו רואים דרבי והיינו רואים אותך מצד אחד ואת יואב מצד שני ואת הטירוף ואת האגרסיביות ואת ה, אתה יודע, את הקהל ואת, היה לנו כיף לראות. היינו בימי שישי מחכים לראות כדוריד. היום אנשים לא יודעים בכלל מתי יש כדוריד, מתי אין כדוריד, לא מקדמים מספיק את הענף, אף אחד לא מדבר על זה. זה עצוב. אני אומר לך, לי אישית, שאני כל כך מזוהב ואוהב את הענף, כואב, באמת כואב, אני רואה את הנבחרת גם. תשמע, זה גם מגיע דרך הישגים. אנחנו לא מצליחים. זה לא משנה מי המאמן, אנחנו לא מצליחים. אנחנו לא מצליחים לעשות את הקפיצת מדרגה. אנחנו מאז 2002, שאנחנו היינו חלק מהנבחרת, והגענו לאליפות אירופה בשוודיה. מאז כלום. לא השתתפנו באליפויות עולם.
אבל מצד שני, יש לך כמות לגיונרים מתורפת, משהו שלא היה בא.
אז זה משהו שלא מתחבר.
באף שנה, ויש לך שחקנים שמשחקים בליגה הראשונה בצרפת ובגרמניה. ועדיין אנחנו לא מצליחים להתרומם.
שמה, עוד
יודע, פעם. אם צריך, אני לוקח אותך אז לתקופה שלך, אנחנו תכף באמת ניגע בקריירה שלך בחול, משהו פה מתפספס, משהו פה לא עובד.
א', אני חושב שצריך להסתכל נקודתית כל שחקן, למרות שמשחקים בחול.
אבל אם אני מדבר על נבחרת...
לא, אני אומר, נקודתית אתה מסתכל, נכון, אתה אומר יש לגיונרים. השאלה איפה משחקים? השאלה כמה משחקים? אני לא יודע, אני לא מעורה בעניינים. כמה באמת בכושר משחק? כי ראינו ששחקנים מגיעים לנבחרת, וזה לא זה. זה לא זה, עם כמות... אנחנו יותר טובים מנבחרת סלובקיה. אני אומר לך, אתמול אמנם מודחנו, אבל אנחנו יותר טובים מנבחרת סלובקיה. ואיכשהו זה התפספס לנו. יש 1001 סיבות ותירוצים, ואפשר להגיד איכתנו ולא היינו... אבל בסופו של דבר מבחן התוצאה, וזה לא הקמפיין הראשון, ולא השני, הנבחרת לא מצליחה. ואתה אומר, תשמע, יש שחקנים שהתקדמו, ומשחקים בחול, ומתאמנים במקצוענות, והנה, אין, אז מה, זה לא מאמן אחד ולא שני מאמנים שלא מצליחים לקדם את הענף ולא מצליחים לעשות את הקפיצה הזאת ובאמת להגיע לטורניר גדול. הסיבות, אין לי מושג, אני לא נמצא במערכת, אני לא יודע, אני מאוד עצוב ומאוד מבואס.
שאתה מאמן הכי טוב שיכולנו לבקש, שזה סער פרנקל.
כן.
אתה יודע, ועדיין...
כן, 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 הדמות שאתה רוצה שיהיה במנבחרת, דמות שמחובר כל כך הכדוריד, שזכה בהישגים.
הוא לא רק דמות מאמן, הוא גם
חינוכי, נכון? אבל אתה רואה שגם הוא לא הצליח, לא הצליח, וזה, אתה יודע, אז מה עושים? כאילו, יש לנו ליגיונרים, יש לנו שחקנים ביכולת אישית שהתקדמו, יש לנו הכל, אבל בעצם אין לנו כלום, כי אנחנו לא עושים טורניר גדול. וזה שאלה שצריכה להישאל, איך עושים שזה יקרה?
דיברת על ליגיונרים. בתקופה שלך, שהגעת לליגה השנייה בגרמניה, אז באמת הגעת עם חוזה, ועם פתאום, זוכר שהיה אפילו ספונסרים תחתיך, ו... אבל לא היה לזה המשכיות. הגעת כלג'ר.
חד משמעית בגללי. בוא, קודם כל, אנשים לא יודעים, בתקופה שלי אי אפשר היה להגיע לגרמניה. בוא, היו שני זרים. לא כמו היום שוק חופשי שיכול להגיע, כל ישראלי, כל מי שרוצה יכול להגיע, יכול לקחת אותו. אצלי, בתקופה שלי, מכל הכדוריד, אפשר היה להביא שני שחקנים זרים. שזה כבר היה מאוד מאוד קשה להגיע לגרמניה. הגעתי לליגה השנייה בשנה הראשונה, חוויתי שנה רעה מאוד, הגעתי ככוכב.
באיזה בחינה רעה?
לא שיחקתי.
אוקיי.
הגעתי ככוכב, עם החוזה הכי גבוה, עם דיימלר קרייזלר מרצדס שעומדים מאחוריי, ונותנים לי את כל התנאים האפשריים, אם זה מרצדס חדשה, וכל מה שצריך כדי להצליח. התחלנו את העונה, הדברים פחות הסתדרו, הגיע עוד שחקן, שהגיע מנבחרת יוגוסלביה הגדולה, עם מדליית זהב באולימפיאדה, הגיע לעמדה שלי, הוא לא היה אמור להיות חלק מהתוכניות, היינו שלושה זרים, ברזילאי, אני ועוד שחקן יוגוסלבי. הוא הגיע על תקן זה שחקן שיש לו חוזה, אבל לא אמור לשחק. ברגע שהקבוצה לא הצליחה, המאמן נלחץ, הוא נתן לו צ'אנס, הוא לקח אותו, הקבוצה התחילה לרוץ טוב, ואני לא התלבשתי כמעט כל העונה. ואתה יודע מה זה שחקן כמוני, עם כל התשוקה.
רציונלי ותשוקה.
ואהבה למשחק, שנה לשבת בחוץ, אני לא רוצה לתאר לך. זו הייתה שנה נוראית. גם משפחה שלחתי לארץ, הייתי חצי שנה האחרונה לבד לגמרי. הקבוצה עלתה ליגה, ואני החלטתי לעבור לקבוצה המתחרה, שהייתה בליגה השנייה, כמו דרבי, הפועל מכבי. אני הלכתי לקבוצה השנייה, ובאמת הייתה לי שנה מטורפת. שיחקתי, עלינו ליגה. פה הגיעה ההחלטה הכי גרועה בחיים שלי. החלטה שגמרה לי את הקריירה שלי האירופית, בדיעבד, עשיתי טעות גדולה. היה לי חוזה, הקבוצה רצתה אותי, הייתי אמור להיות הישראלי הראשון בבונדסליגה, אבל הגעגועים, והישראליות, והחברים, טעות. הנה אני אומר, אם יש משהו אחד בקריירה שלי בתור שחקן שאני מצטער, זה שלא המשכתי לקריירה האירופית. היה לי הכל ביד. חוזה גבוה.
הגישו לך הכל על מגש הכסף.
נכון. נכון,
טעות. בגלל זהב אפילו, לא כסף.
אז אני אומר לך, זה הטעות הכי גדולה, ואני כמה שנים אחרי הבנתי את הטעות, כי לראשון תמיד יכולתי לחזור, ותמיד יכולתי לחזור הביתה, והכדורד הישראלי לא היה בורח לי לשום מקום גם עוד 5 שנים אחרי שחזרתי. אבל בא ראש העיר, באותה תקופה מאיר ניצן, ובא הפועל ראשון, ובשבילי הפועל ראשון הייתה לי חולשה למועדון הזה, והתחילו לדבר איתי, ואני עם הגעגועים, והאוכל, והשטויות, וכל הדברים שלא צריכים לקרות. אמרתי, כן, יאללה, אני חוזר, וראש העיר עושה מסיבת עיתונאים, ואומר את המשפט שתמיד, אתה יודע, חקוק לי, ושבו בנים לגבולם. אתה יודע, אני לא לוחם ולא שום דבר, אני כולה חזרתי לבית שלי, אבל אתה יודע, מסיבת עיתונאים, ופה גמרתי את הקריירה האירופית הקצרה של 2 שנים, אני מאוד מאוד מצטער על זה.
אבל לא יכולת לחזור לשם?
אחרי זה כבר זה היה מוכר מדי.
למה?
כי זה לא היה מוכר מדי, כבר הייתי בתוך הפועל ראשון.
היית בפועל ראשון, הבאת תארים, הבאת את הסמליות שלך.
זה ירד לי מהפרק.
כן?
כן, ירד לי מהפרק, ואני אומר לך, רק כמה שנים אחרי, ואני יכול להגיד לך שדווקא אשתי, ודווקא אבא שלי, וכל המשפחה אמרו לי, אתה עושה טעות, אל תחזור, אל תחזור, והייתי... תבין שכשחזרתי לארץ אחרי סוף העונה שעלינו ליגה, כל הציוד שלי נשאר בדירה שם עדיין, כי אתה יודע, לא הגעתי עדיין להחלטה, וכמה הם אחרי זה התחיל הלחץ של הפועל ראשון, וראש העיר, ואשתי אומרת לי, עידן, בוא נמשיך עוד, יש לנו חוזה לבונדסליגה, בוא נשאר, איש, דווקא יותר קשה לה, אני לא יכול לתאר לך מה זה אישה וילד קטן בגרמניה, שאני נוסע למשחקים 10 שעות כיוון,
וואו.
ולא נמצא בבית, והיא לבד לגמרי, והיא אומרת לי, תישאר, יותר מזה, תישאר, ואני הייתי נעול, ותבין שאני לא נסעתי חזרה להחזיר את הדברים שלי, אשתי וחמי נסו להחזיר את הדברים, את הציוד שלנו, לא יכולתי פשוט לראות את המקום יותר, והמאמן מתקשר, ואני לא מסוגל, ננעלתי וזה פספוס, פספוס ענק.
בשנת 2000 עשיתם בהפועל ראשון, אז, את הקמפיין אולי הכי גדול שהיה פה לקבוצת כדוריד, הגעתם לשחק באותו בית עם לשקו, ברצלונה, לא זוכר מי הקבוצה השלישי הרביעית, והבאת גול ניצחון, זה ש...
אתה מדבר על קיל, כן.
לא, קיל הגעתם אחרי זה,
קיל ברבע גמר.
ברבע גמר, הפסדתם בבית חוץ, אם אני טועה. ובית הגול, ואת יודע, ופתאום עשיתם פה קמפיין שלא היה באף שנה, אתה יודע?
אף ענף. אף ענף. ובגמר ליגת אלופות, אף ענף. לא היה, לא יהיה, בשום ענף מעולם לא יקרה דבר כזה. תשמע, קבוצה מראשון לציון עם תקציב מצחיק, מתמודדת מול אריות אירופה, ואולם גן החום, איזה זיכרונות, איזה נוסטלגיה.
בוא נדבר באמת על הפופו נוסטלגיה ועל הזיכרונות. מה הכי זכור לך מאותה תקופה שמגיעות לפה ברצלונה, לשקה סלובנית, עוד קבוצה מפולין, אם אני לא טועה.
כן, פולין, והייתה פולין, והייתה איטליה, והיה לשקו, והיה, כן, היה ברצלונה.
האם באמת הייתה כמרקחה, כאילו התקשורת אז, שנת 2000, נכון, אם אני לא טועה?
היה תוכנית של רוני בראון ורמי יצר. יאללה, שידרו את זה בערוץ הזה. כן, 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 רמי יצר ורוני בראון, אני רואה את המשחקים לפעמים, אתה יודע, יוצא לי פעם בלי, הסתכל לי, זכר.
יש את זה בגולדה, אגב, לפעמים.
כן, 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 אבל זה היה מטורף. תשמע, כל הכדוריד היה סביב הפועל ראשון, קודם כל, מבחינת הליגה בארץ, זה לא היה קנה מידה. זכינו 10 שנים.
השם הסקסי כמו ברצלונה שבא לארץ,
אז אני אומר שבליגה הישראלית זה לא היה תחרותי בכלל, לקחנו 10 שנים אליפויות וגביעים, ומה שנשאר זה אירופה, והתמודדנו כל שנה מול ברגה מפורטוגל ופורטו מפורטוגל, ואז הגענו לשלב הבתים, ובאמת בשלב הבתים היינו אנדרדוג, לא ציפינו להגיע לעשות הקפיצה עוד לרבע גמר, ושזה, הפסדנו לברצלונה באחד הפרש, כשאנחנו מחטיאים, אני זוכר את המהלך, עלינו להתקפה האחרונה, ואני מוסר כדור, גדור לג'ניה סבצ'וק, ומשש מטר הכדור שלו הוא מחטיא, ונגמר הזמן, והפסדנו אחד הפרש לברצלונה. זה היה ההפסד היחיד שלנו, באותם שנים בבית. בבית אפשר לנצח אותנו בגן החום. האולם היה מפוצץ, היה אווירה ביתית, אפשר לנצח אותנו. ואז הגיע קיל ברבע גמר, שזה כבר היה וואו, שניצחנו משחק ראשון.
למי שלא יודע, בסדר? למאזינים של הדור הנוכחי, הם בכל זאת חלפו 24 שנים, קיל דאז זה כמו ריאל מדריד היום של הכדורגל.
חד משמעית.
נכון?
חד משמעית.
זה הקבוצה הכי עשירה, הכי טובה, בונדסליגה.
כן, כן, כן. כמו, כך דוגמה, כן, כן. אתה לא קח דוגמה טובה.
ריאל מדריד כדורגל.
ריאל מדריד. קבוצה הכי חזקה, מאותרת, תקציבים, קהל, שחקנים הכי טובים. זה הריאל מדריד של הכדוריד, חד משמעית. וכן, באנו, באו, הם באו למשחק ראשון.
הסתכלתם בלבד של העיניים.
מה זה הסתכלנו? תקשיב, חשבו שהם באים לטיול.
רוצח כמוך. שיחה על הזה, אבל...
הם חשבו שהם באים לטיול, ונתנו משחק ראשון אדיר, וניצחנו בשני שערים, אני לא טועה, כן, עשיתי עוד גול בשנייה האחרונה, ויצאנו לגומלין. עכשיו, אתה יוצא לגומלין בלי ציפיות, בכל זאת, אולם בהמבורג, 12,000 צופים.
וואו.
מטורף, אני אומר לך משהו, לא, בחיים לא שיחקנו מול כמות כזאת של קהל, ווואלה, תקשיב, אנחנו נתנו משחק אירוי, ואני אומר לך שאם לא השופטים, אנחנו גם עוברים את הרבע גמר. תבין עד כמה הקבוצה חזקה היינו, הפסדנו בסופו של דבר בארבע.
נכון, אבל,
אבל הובלנו לאורך כל המשחק, ודקה 45-50 עוד היה אחד, שניים, אחד לנו, אחד להם, היה צמוד, תשמע, הם נלחצו, זה לא...
מי היה איתכם אגב בסגל? דודי בלסר?
דודי בלסר, אראל מוריץ, דורון דיין, ג'ניה סבצ'וק, יבגני אולייניק, אלגיס גדווילס, תקשיב, זה... הייתה לנו, וובה זייקמן, היה לנו קבוצה מטורפת, תקשיב, זה דני ליבגוד, זה אי אפשר תאר את זה, אנחנו, שאנחנו לא מקצוענים, עם תקציב של, אתה יודע, כלום ושום דבר, שחקן אחד בכל מרוויח יותר.
אני חושב שדווקא אחרי הקמפיין הזה שעשיתם, כדוריד קיבל תודעה ציבורית קצת אחרת.
נכון.
ותקשורתית.
נכון.
הבאתם
נכון.
את זה גם.
חד משמעית.
זה ביושר.
הכדוריד היה במקום אחר. הכדוריד היה אז במקום אחר. אני חושב שהמודעות, התקשורת, זיהו, עד היום מזהים ומדברים על המשחקים האלה. עשינו, תשמע, להגיע לרבע גמר ליגת האלופות, בוא, זה לא, זה, זה, זה לא מה שמישהו ציפה שנעשה. ever. באמת, וכל אירופה, עזוב אותנו בארץ, כל אירופה דיברה על הקבוצה הקטנה מראשון לציון, שוואלה עושה עונה מטורפת, זה לא מה שאפשר היה להסביר אותו בכלל. להתמודד מול קבוצות מוקיל, ברצלונה ולשקו, זה לא קנה מידה. עכשיו תבין את הפערים לעומת היום. מי יכול להתמודד היום? אין קבוצה שיכולה, בגלל הניקוד הנמוך של הכדוריד, הקבוצות, אין סיכוי לקבוצה הישראלית יותר להשתתף בליגת האלופות. אין סיכוי. זה המפעל השלישי, זה המפעל הרביעי, בגלל שקבוצות לא נרשמו.
מה הסיכוי שקבוצה תגיע בהמשך מבחינת...
אין סיכוי, אתה לא יכול להגיע. מבחינת ה-EHF...
מה צריך לקרות?
אתה לא יכול להגיע להיכנס לליגת האלופות יותר. אין סיכוי. בגלל ששנים קבוצות לא נרשמו, הניקוד ירד, בגלל שהחוסר הצלחה באירופה, אתה היום יכול להירשם למפעל ל-EHF קאפ, לגבי השלישי, לגבי הרבי. אין יותר סיכוי להגיע לליגת האלופות. ליגת האלופות סגורה. אתה מבין? אז פה, גם מבחינת המודעות של משחקים באירופה, אין כבר עניין.
אתה יודע, גם חולון מערכת משחקת באירופה למעלה מעשור, והיא לא מערכת בבית.
איזה שיקולים? כלכליים? הם מוכרים ביטיות.
לא רואה שיקול אחר, אבל היום...
מוכרים את הביטיות.
זה המצב הביטחוני,
כי זה היום... לא, 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 לא.
עשר שנים...
מוכרים את הביטיות על מנת לא להשתתף בעלויות. אתה מבין? זה המצב של הכדוריות.
מה, זה הרשויות המקומיות, זה המרכזים, זה המשרד הרבות וה... מה?
שמה,
זה כולם ביחד
אני,
תחת...
אני שמעתי גם שהענף כבר לא מועדף, שזה גם מכה קשה. אני הבנתי שהכדוריד היה עד לפני
הוא
שנה...
הוא היה ענף מועדף.
ענף מועדף, והבנתי שהוא כרגע לא מועדף. צריך לבדוק את זה אם זה גם, זה מכה קשה עוד יותר לענף. מה, איגוד גם אין כסף. אין היום כסף באיגוד הכדוריד. אתה גם מצפה להצלחות, אבל בלי טורנירים, בלי אימונים, בלי משחק... קשה. עכשיו, אני לא יודע, קבוצות שמתנהלות רק מתקציבים של רשויות, תמיד יש פחד. אתה לא יודע איזה ראש עיר יבוא, אתה תלוי בראש עיר שיבחר, אם הוא ראש עיר שאוהב כדוריד או לא אוהב כדוריד, כמה הוא ייתן, אין כמעט ספונסרים. אתה מבין שזה ספורט שמתוקצב על ידי רשויות ועיריות. ככה קשה להתקיים. ואני אומר לך, אני נמצא ברמת השרון, שזה עיר שמקבלת יפה, ואני יודע בהרצליה מקבלים יפה, וראש העיר של ראשון, ואשדוד. אבל זה 4 קבוצות. מה עם שאר הקבוצות?
נכון.
אני גר בנס ציונה. כמה מקבלת נס ציונה? 400, 450, 500 אלף שקל.
תקציב עירייה.
מה אפשר לעשות עם זה? איך רוצים שהכדורגל תתקדם? אין. עכשיו, באים ראשי ערים ואומרים, למה שניתן? אין קהל, אין מודעות.
אגב, אפשר להביא גם אותם בצד השני. אתה יודע, הם רוצים, אוקיי, סבבה, אני רוצה לתת לך כסף, מה אני מקבל?
עכשיו, יש לך 4 זרים, כי אין ברירה. למה בעצם מביאים 4 זרים? כולם צועקים על 4 זרים, למה כמות כזאת דורש? יש ישראלים? בואו תתנו לי. הנה, אני מאמין, אני בעד השחקן הישראלי, אין אחד שאוהב יותר ממני את השחקן הישראלי, זה אפשר להעיד עליי בכל מקום. אני רוצה רק שהשחקן הישראלי יתקדם, בלי זרים. בוא תן לי שחקנים, תן לי לעשות אימון, אם אני מביא בלי זרים, תן לי לעשות אימון של 14 שחקנים. תן לי. אין לי שחקנים. איפה נמצא? אין, לא קיימים. אתה אומר תעלה מלמטה, מי תעלה מלמטה? חבר'ה, זה קל לבוא ולהגיד, כן, אתם הורסים את הענף. בסופו של דבר הייתה הצבעה לפני כמה שבועות לזרים, כולם הצביעו על 4 זרים. אבל בחוץ כולם אומרים, לא, אנחנו רוצים 2 זרים כדי להיות נחמדים. אני אומר חד משמעית, אני רוצה פחות זרים. יש ישראלים מספיק טובים? בואו, תגידו לי. אין.
צריך לטפח.
צריך לטפח, צריך לקדם, צריך להביא. אבל תביאו לי כרגע, אני מחפש. אני רוצה במקום הזרים להביא ישראלים. אי אפשר, נו באמת, עזוב.
בהפועל ראשון.
בסופו של דבר אני היום עם 3 זרים, וכל אלה שמדברים עם 4 זרים. בסדר? יכולתי להביא עוד זר עכשיו. בינואר, יכולתי להביא, הנה, בגלל המלחמה, הקפטן שלי, השחקן שהיה 6 שנים באגודה, הכי מזוהה עם האגודה ואימן במחלקת הנוער, החליט בגלל המלחמה לעזוב. מילן פבלוביץ', שהאחרון שחשבתי שיעזוב. יכולתי להביא שחקן. לא הבאתי שחקן. אמרתי לשחקנים שיש לי, הישראלים, 3 ישראלים שצריכים למלא את השורות, אני סומך עליכם, אני הולך איתכם. יכולתי להביא זר רביעי, אבל כולם אומרים, רמת השרון והכסף. חבר'ה, זה לא ככה. מבחוץ גם אני חשבתי שרמת השרון ככה. הכי קל לבוא ולהגיד, רמת השרון, ויש להם הרבה כסף. אז אני אומר לך שאנחנו מתנהלים בצורה מאוד מאוד שקולה. אין לך להביא איזה שחקן שאתה רוצה.
לא פזרנות.
אבל כן, אבל מבחוץ אומרים, היושב ראש של רמת השרון, זורק כסף וזורק סכומים ורוצה... זה לא ככה. ואני אומר לך, הוא אמר לי, תביא זר, אתה רוצה להביא זר? אמרתי לו, לא. אני אלך עם מה שיש לי. יש לי מרקם טוב, יש לי מרקם אנושי טוב, יש חבר'ה מאוחדים, אני לא רוצה להכניס את שחקן לחדר הלבשה. אבל קבוצות אחרות, ולך תסתכל, ואני לא אנקוב בשמות, עם 4 זרים. אבל אלה שבוכים בסוף למה צריך זרים, מביאים 4 זרים. אז זה לא חוכמה, חבר'ה, באמת, זה לבוא ולצוג ולהגיד, גם אני רוצה. אין. פשוט אין. אין.
כשאתה שיחקת אז בהפועל ראשון, ידעת לקדם צעירים תחתיך. גם כקפטן, גם שחקן, וגם כמאמן. אני זוכר את התקופה, אני רוצה לציין שמות, אבל אני זוכר באמת את החיבוק, גם אתה יודע, את ה...
מאוד קשה הייתי.
את ה... כי אתה לא בן אדם קל, אתה יודע, מי שאיתך אתה מאוד אמוציונלי, אתה מאוד חדור מטרה, אתה קילר, ואם מישהו לא מבצע, נניח את המשימה כמו שצריך, לא נעים להיות לידך.
תקשיב.
אבל אתה ידעת לקדם ולעזור.
מבחינתי הניצחון, הדבר הכי חשוב. יש דרך.
זה הדרך.
יש דרך, יפה, יש דרך. אני מאוד מאוד התמתנתי בשנתיים האחרונות, מאוד התמתנתי, 3 אפילו, לעומת מה שהייתי, כי בתחילת דרכי כמאמן, הראש שלי עדיין עבד כשחקן. חד משמעית, אני אומר את זה. הייתי בטירוף על הקווים. הייתי בטירוף באימונים. כי אתה, עוד פעם, שאתה שחקן ברמה הכי גבוהה, ואתה חווה כל כך הרבה הצלחות, ואתה הרצון שלך לזכות ולנצח בכל דבר בחיים, אתה רוצה להקרין את זה לשחקנים שדברים לא עובדים, אתה בטירוף. עכשיו אתה רואה את אותי היום יותר בוגר כבר, בגיל אחר, גם מקבל את הדברים אחרת, אז ברור שאני מסתכל על זה, הייתי מטורף, גם בתור שחקן, תקשיב, אני הייתי מטורף. אני לא מכיר דברים אחרים חוץ מניצחון, באימון. אם אני מפסיד באימון, זה כאילו חרב על העולמי. עכשיו, לא, אני קיצון, אני, היום שחקנים לא מראים, אין להם את מה שלנו היה, לי או לחבורה שלי צידי היה. אנחנו היינו, אני קיצון, זה לא אומר שזה טוב, עוד פעם, אבל אני ראיתי לנגד, אני רק דבר אחד, לא מעניינתי כלום. מעניינתי בתור שחקן, לזכות בכמה שיותר תארים, לנצח כמה שיותר, אין דבר כזה הפסד. אז הייתי לוקח הפסדים בצורה מטורפת, אני אומר לך, 2-3 הטלפון סגור. לא, אין לי מי לדבר, המשפחה שלי יודעת, אם אני הפסדתי בתור, בתקופה שהייתי שחקן, או בהתחלת הדרך בתור מאמן, אם אני הפסדתי, 2-3 אני מי לדבר בבית. עכשיו זה קיצון. היום אני כבר זה אחרת לגמרי, אתה יודע, עוד פעם, אתה לוקח את זה בפרופורציות, אתה צריך להתנהל אחרת, יש חיים, כל הכבוד לכדוריד ולספורט, יש חיים.
התבגרת.
לגמרי, כן, לגמרי, אבל זה תהליך. זה לא ביום אחד השתנה, זה תהליך, וזה בסדר, ומותר להפסיד, וזה חלק מהמשחק, ואתה מבחינתך, אם אתה עושה את הכל נכון, ויודע, מסתכל במראה, יודע שאתה עשית הכל, וזה לא הספיק, והשחקנים שלך נתנו הכל על המגרש, וזה לא הספיק, אין מה לעשות, זה קורה, זה ספורט. אבל אתה צריך להיות שלם עם עצמך. וזה הדרך שעשיתי.
אחד האירועים שאני זוכר ב-20 שנה האחרונות שאני במיקרופון, ובטח ובטח בענף הכדוריד, זה משחק הפרישה, הפרידה שלך מנבחרת ישראל.
אוקיי.
אתה זוכר את האירוע הזה?
בית מכבי.
בית מכבי, שטיח, היה חושך. היית, טוב, אתה מאוד אמוציונלי, אתה צ'יק צ'ק אתה יכול לבכות.
נכון.
קל מאוד לרגש אותך.
נכון.
ואני זוכר באמת שניגשתי אליך, עם המיקרופון, ליוויתי אותך, ומצלמות ממש ממוקדות עליך. מה עשה שאומרים את המילה נבחרת ישראל?
זה הכל בשבילי, מה? לייצג את המדינה, לייצג את הדגל, לשחק בשביל המדינה שלי, זה היה הדבר הכי חשוב. הכי חשוב, עם כל הכבוד להישגים ולהצלחה בהפועל ראשון, נבחרת ישראל זה מייצג את כל המדינה, זה מייצג את כל הכדוריד.
שאתה שמעת ההמנון לפני?
אני עד היום, רק לפני שלושה שבועות, חודש, בחצי גמר גביע, אני עם דמעות בעיניים. אני תמיד שומע את ההמנון, יש לי צמרמורת, יש לי דמעות בעיניים, כי זה מרגש אותי. זה מרגש אותי. אני מאוד אמוציונלי, אבל יחד עם זה מאוד מאוד רגיש. וכשאתה מדבר על הנבחרת, אז לא היה שאלה אפילו. עד היום האחרון שיכולתי לשחק ולתרום, הייתי בנבחרת. והייתי קפטן נבחרת המון המון שנים, וזה חוויה, תשמע, אתה גם לוקח חברים, זה מקבוצות אחרות, ממקומות אחרים, שחברים לחיים, חלקם אנחנו בקשר, יש לנו קבוצת וואטסאפ של כל החבר'ה שהיינו מגיל צעיר בנבחרת, ואנחנו מפגשים כל כמה חודשים, והמקומות שהגענו אליהם, החורים שהגענו אליהם, בחיים לא הייתי מגיע לחורים כאלה, או חוויות כאלה.
זה מדהים לראות בנבחרת, שאתה חבר של כולם, ופתאום בליגה, בואו, אתם אויבים במגרש, לא רואים אחד השני ממטר, שמגיע הנבחרת, כאילו שוכחים מכל היריבות ומכל, אני אגיד, סצנה ספורטיבית.
היום זה לא ככה, דרך אגב.
ולי משהו מאוד מציק, כי בתקופה שלך, הצלחתם להפיל לאליפות אירופה ב-2002, והיו 16 נבחרות. כיום, הגדילו את זה לעוד 24 נבחרות.
24.
נכון? 16 ועוד 8. ועדיין לא מצליחים להפיל. ואני כן, מחזיר אותך באמת לשיחה הזאת מקודם. אז כאילו, הכישרון שהיה לכם אז, הוא שונה לגמרי מבחינת מה? מבחינת
אני לא חושב שהיינו יותר מוכשרים מהדור של היום.
אז?
אני לא חושב שהיינו יותר מוכשרים. היה לנו משהו אחר באופי, בווי, בחיבור, שהוא אחר. אבל בכישרון אני לא חושב...
המחויבות הייתה שונה?
אני לא חושב ששחקנים הם לא מחויבים, אני חושב שהם מאוד מאוד רוצים, אני חושב שדברים פחות מתחברים להם, אני חושב שבסייז שלנו, על לנו סייז שיכול להתמודד עם אירופה, אתה לוקח את השחקנים שלנו, עלינו כמה שחקנים שמתקרבים לשני מטר, מה שהיום כמעט אין בנבחרת, והיינו מלוכדים, היינו, לא ראינו בעיניים, שמע, ניצחנו את מצרים, משחק שזכור, אתה יודע, בטורניר ניצחנו את מצרים, משחק עם מכות, פיצוצים, דם, שחקנים מופיעים אצל רפי רשף אחרי זה. ניצחנו את נבחרת מצרים, התמודדנו עם נבחרות, לא, אתה יודע, נבחרות גדולות. ניצחנו את מקדוניה, ועלינו באמת לאליפות אירופה, שהייתה מקדוניה, אתה יודע, נבחרת מצוינת. אבל היה לנו משהו אחר, היה לנו חיבור אחר, והיה לנו רוע. היה לנו רוע אחר. פה היום הם ילדים יותר מדי טובים, הם מאוד מוכשרים, אבל יכולים להגיד ליד מחר שהם מלוכדים וזה, אני לא רואה שהם מספיק קילרים. אין להם את הקילרים של הקילריות שעלתה לנו. והעובדה היא שמבחינת הישגים, תשמע, עשינו הישגים יותר גדולים. הגענו, עשינו הישג הכי גדול שיכול להיות, להשתתף באליפות אירופה, שאמרת את הכמות שהנבחרות שהייתה. ככה שעוד פעם, אל תשכח שגם היה לנו את הדור הזה של העולים חדשים. עם בוטנקו, עם דורושנקו, ועם וובה זייקמן, ועם סבצ'וק, ועם אולייניק, שאז היו שחקנים שהגיעו ותרמו גם להרמה של הכדוריד. לאוניד ברנשטיין, לשמות, תקשיב.
נכון.
והם עשו עלייה, והם עזרו לנבחרת. אז היינו, אבל היינו נבחרת מאוד מאוד מאוחדת, ובאמת היה לנו רוע. היה לנו רוע, נבחרת שלא רואה בעיניים. וזה לזכות השחקנים ששיחקו אז בנבחרת.
מה רגע הכי מרגש שלך בקריירה? שהיו לא מעט. אני אקח אותך עכשיו לטופ שבטופ. נבחרת, פועל ראשון, גרמניה, זימון גרמניה.
שמע, בכל מסגרת אתה יכול למצוא את הרגע המרגש. עוד פעם, למשל את גרמניה, זה ההפלה עם הקבוצה בליגה השנייה, שאתה שותף וחלק, והשמחה של עיר קטנה שמצליחה להגיע לבונדסליגה. נבחרת, רגע עשי זה אליפות אירופה, אבל לפני זה היו לא מעט משחקים סחורים, אתה יודע, שעשינו הישגים יפים. מקדוניה, לדוגמה, שניצחנו במקדוניה, מגרש מטורף. המשחק הזה מעשה שנתן לנו את ההפלה. משחק, מגרש מטורף קטן עם מקדונים שמאשנים בתוך האולם, ואתה יודע, משחק שאתה... נכון, שאתה מצליח לה, בסופו של דבר להפיל לאליפות אירופה. ועם הפועל ראשון יש, תשמע, קודם כל בתור מאמן זה הדאבל. זה שחזרנו...
שזה האירוע האחרון.
חזרנו מי...
התואר האחרון.
חזרנו מי המתים נגד מכבי ראשון במינוס 6, שכולם כבר שלחו אותנו לים, 3 דקות לסוף, זה משחק בלתי נשכח שמזכירים עד היום, מזכירים לי עד היום, וזה למעשה הביא לנו את הפעלה לגמר, והשחייה בזאת באליפות, וזכינו גם בגביע. בתור שחקן, תשמע, זכיתי בכל כך הרבה אליפויות וגביעים, אני חושב... 13 אליפויות, 12 גביעים, זה כמות בלתי, אי אפשר לתאר, באמת, כל רגע, כל תואר שזכיתי, זה רגע בפני, מאושר בפני עצמו, כי מבחינתי, כל תואר הוא תואר, אני לא מסתכל על תואר ראשון, תואר שני, כל תואר ואליפות הוא ריגוש אחר.
כן, אתה יודע, ואתה יושב עם עצמך לפעמים בבית, לפעמים, כל אחד מאיתנו שיושב עם עצמו, ופתאום נזכר באמת, ביומן מסע שאנחנו עוברים, בקריירה, ופתאום אתה... וואלה, עברתי מלא, עשיתי כל כך הרבה, חוויתי כל כך הרבה תארים, ריגושים.
המון.
אתה יושב עם עצמך עם הדברים
וחושב על זה. אני לפעמים נזכר, האמת היא שהזיכרון שלי לא משהו, בגיל 50, תמיד אני...
עוד לא.
תמיד אני מדבר עם שר, והוא מזכיר לי כי הוא זוכר הכל. אני, הזיכרון שלי חלש מאוד, לפעמים מזכיר לי משחקים, ואז קופץ לי, פתאום נופל לי הסימון. אבל אני חושב שהצמד משחקים מול קיל זה היה רגע סי. אתה בא מול קבוצה כזאת, אתה נותן שני משחקים וכובש כל כך הרבה שערים מול שחקנים שאתה היית עד אותם רגעים, רואה אותם בטלוויזיה, ואומר, וואו, איזה אגדות כדוריד. ואתה מראשון, הילד הצעיר שגדל בשכונת גן החום בראשון, בא ומצליח שני משחקים להתעלות על עצמך, ובעצם נותן, זה נותן את הפתח לקריירה האירופית הקצרה שעשיתי, כי אחרי המשחק למעשה הגיעו ההצעות. מה זה רגע סי מבחינת הפועל ראשון, אבל היו כל כך הרבה רגעים שבאמת אני כל כך שמח שנפל בחלקי לעשות קריירה כזאת. אני מאחל לכל ספורטאי בתחילת הדרך שיחווה את מה שאני חוויתי, גם בנבחרת, גם במקומות שהגעתי להם, גם בחוויות עם השחקנים, גם בקבוצה. שיחקתי עם כל כך הרבה שחקנים, בואו, אסור לשכוח, אני פרשתי רק בגיל 42, וגם זה קרה כי הפכתי למאמן שחקן באותה עונה שפותר. כן. מאמן, אני לא בטוח שהייתי פורש עד היום. הגוף בטח לא היה נותן לי, אבל הראש, עד היום הייתי ממשיך לשחק.
מה הרגע הכי מתסכל שלך התקופה, הרגע הקשה שלך, שאתה אומר, אוקיי, התחתית שהרגשתי מבחינה אישית, מבחינה רגשית,
כל הפסד של תואר.
כן?
כל הפסד של תואר. כל הפסד של תואר מבחינתי זה כישלון. אתה מבין? אין לי בלנס, אין לי באמצע. זה או ריגוש, אושר, או אכזבה.
אין לך באמצע, אין לך אפור, או שחור או לבן.
אין באמצע. זה, 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 זה אני, אין מה לעשות. זה, 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 זה עובד לשני הצדדים. זה הקיצון שאני מדבר עליו. או, ניצחתי הכי מאושר בעולם, הפסדתי הכי גרוע בעולם.
את המשפחה של כדוריד, גם אחיך, מאמן, עד כמה אתם באמת בקשר ברוחות משפחתיות ומדברים על כדוריד, ומן הסתם, אתה עוזר, מכוון,
עוד פעם, אחי כבר לא בענף כמה שנים, שזה...
אבל לא עדיין מאמן, כאילו האימון לא חלק ממנו.
עזב את האימון כבר לפני כמה שנים, קודם כל המשפחה של כדוריד, כי אבא שלי היה שחקן, ואחרי זה אימן אותי מגיל צעיר, ולמעשה נתן לי את כל היסודות, מגיל צעיר אימנתי בפול ראשון, מכיתה זין, ח' ט' י' וגם בבוגרים, אז ככה שזה היה חלק בלתי נפרד מהארוחות שישי, כל ארוחת שישי, אחי היה משחק איתי, אחרי זה הוא עזב, אבא שלי נשאר בענה ולא נשאר בענה, אבל תמיד היינו מדברים בכדוריד, על כדוריד בימי שישי, בימים, בשנים האחרונות, זה יותר אני ואבא שלי, אחרי משחקים, לפני משחקים, הוא לא רואה, בגלל הצבים, לא מסוגל להסתכל על משחקים, אמא שלי בחדר, אמא שלי שיש שידורים והיא לא מגיעה, רואה את המשחק בסלון, הוא בחדר סגור, לא מסוגל, הוא פשוט מתעצבן, ובגילו אז הוא מעדיף לא להתעצבן, אחרי המשחק, אם נצחים, הוא מתקשר לשאול אותי מה היה, זה היום, ובארוחות שישי פחות או יותר, אבל אתה יודע, אח שלי התנתק לגמרי מהענף, אז זה פחות בא לידי ביטוי בימי שישי.
לפני כמה זמן היה פה ליאור אליהו, מהכדורסל, ושאלתי אותו באמת, את כמה המשפחה עוזרת? הוא אומר, תקשיב, ספורטאי גדול שמגיע לגדולה, לא יכול להתקדם ולהצליח בלי משפחה תומכת.
חד משמעית. בלי אשתי ובלי העזרה שלה, ובלי הליווי הצמוד שלה, ובלי השקט הנפשי, אין סיכוי שהייתי מגיע גם בתור שחקן וגם בתור מאמן.
מי האיש הכי השפיע עליך בקריירת המשחק? מבחינת...
אבא שלי, חד משמעית.
כן?
כן. א', זה היה... הוא היה מי שאימן אותי מגיל צעיר. והוא זה שנתן לי את היסוד, כמו שאמרתי, והוא זה שהיה יורד איתי למטה לחנייה, ואומר לי לזרוק 300 פעם מול קיר. והוא הזה שהיה אומר לי איך לעשות את הדברים נכון. היו עוד מאמנים, שאני חייב להם, תשמע, אני לוקח אחד כמו שלי ברסלה, שאימן אותי מנבחרות הקדטים, עתודה, ועזר לי בדברים אחרים. והיו לא מעט מאמנים, איגור ביאליק, ואתה יודע, וסער שהיינו חברי ילדות, שאנחנו חברי ילדות כאילו, ואימן אותי פתאום בבוגרים. מכל מאמן אתה צריך לקחת את הדבר שיעזור לך להתקדם, ואתה יודע, גם להביא את זה לבסור יותר בתור מאמן, דברים הטובים שלקחת, שאימנו אותך, המאמנים האלה שאימנו אותך, כי אימנו אותי מאמנים טובים, שלמה הופמן, שעשינו דרך וואו בנבחרת הבוגרת, ואמיר פופקו, אתה יודע, עברתי כל כך הרבה מאמנים, שאם אתה לוקח מכל מאמן את הטיפ האחד הזה, ובסופו של דבר אתה מיישם את זה בתור מאמן, כמובן עם התורת אימון שלך, ועם מה שאתה חושב, ואני מאמין שלך, זה יכול רק לעזור לך.
הזר הכי טוב שהיה פה בארץ, נובק בוסקוביץ, זה יכול להיות לך, או שבוטוליה גם היה, כשאלה קשה.
זה אתה מזכיר לי סיפורים, זה אני מקבל פלשבקים, כי זה אותרי כל הסיפור שלו, אבל היו אחד מהזרים הטובים, חד משמעית, שמה, בתקופה שאני שיחקתי היו זרים, עוד פעם, עולים מרוסיה שהגיעו, ולפני שהגיעו כל הסרבים והבלקן, היו את הרוסים ואת האוקראינים, שהם היו גם כוכבי על, אבל נובק היה משהו מיוחד. נובק היה...
מה באמת המיוחד? אני לא הכרת אותו אישית, הכרת אותו רק באירועי גמרים, שאתה צריך לראיין MVP אחרי משחק, ואתה פתאום רואה את האמוציות שיש לו גם, כמוך, הוא די מזכיר אותך במשיגנה.
תשמע, זה סיפור ש... טרגי. באמת רגי, אין ספק שהוא היה אחד הגדולים, ואין ספק שהוא היה לי, הוא לא היה עוד באמצע למצות את כל הפוטנציאל שלו. זה רק מספר את הסיפור, תשמע, עוד פעם, אני, זה סיפור קשה, כי א', זה קרה באמצע עונה, וכל הסיפור איתו, למעשה רק אני והוא ידענו שהוא נוסע, הוא נסע ל3-4 ימים, אף אחד במועדון לא ידע, אני אישרתי לו, ואמרתי לו, אתה תפספס אימון אחד, זה היה קורה לעתים קרובות, שהוא היה מבקש לנסוע 3-4, וזה לא היה משפיע. עם ספורטאים כאלה, שהם משוגעים כמוני, אתה צריך לתת להם לפעמים את הספייס. אל תשכח שהוא היה לבד בארץ, אשתו והילדה היו בבית, וזה לגיטימי שהוא יבקש לנסוע 3 ימים, בינינו דברים נסגרים, והוא שם גול ניצחון ביום שישי מול מוצקין, וידעתי שהוא נוסע ביום שישי בלילה, אף אחד לא ידע, בשבת עוד דיברתי איתו, שאלתי אותו, הגעת, הכל בסדר? כן, קואוץ', הכל בסדר. ובראשון אני מקבל טלפון שהבן אדם מתאבד. תחשוב רגע את הרכבת הרים, ותחשוב מה עובר עליי, שאני בעצם היחיד שיודע שהוא נסע הביתה. עכשיו, לך תתמודד עם הסיטואציה. מי מכין אותך לסיטואציה כזאת? אני מאמן, אני לא פסיכולוג. אני באותו רגע, כאילו נפל עליי לום על הראש, ואתה צריך להתחיל לפעול מהר לפני שהדברים ייצאו החוצה. ואני מכנס את כל הקבוצה באותו, אני אומר להם, תוך שעה כולם באולם.
אף אחד לא הבין מה
אתה רוצה. באמצע 12 בצהריים, כולם באולם. אומרים לי, אנחנו בעבודה, מה קרה? לא מדבר, תגיעו לאולם. ותחשוב שאתה עומד מול שחקנים, שיומיים לפני זה באותו מקום הם התקלחו עם הבן אדם, והוא לא נמצא. הציוד שלו עוד נמצא תלוי על הקולבים באולם, הנעליים שלו, הכל באו בחדר הלבשה. ואתה צריך לעמוד מול קבוצה ולהגיד להם ששחקן מהקבוצה, מהסגל, החבר שלהם, אחד הכי טובים, כי הוא היה לו חיבור אדיר עם כולם, התאבד, תחשוב מה אתה עושה. וזה הרגע הכי קשה שהיה לי בתור מאמן, ואתה יודע, אני חושב גם בתור שחקן, לא חוויתי רגע כזה קיצון. ולגבי זה שהוא היה אחד הגדולים, אין לי ספק שאם הוא היה ממשיך לשחק, הוא היה פה, הוא היה מפלצת, הוא היה שחקן אדיר, היה לו נתונים פיזיים לא נורמליים, הוא היה אתלט על... והוא היה קילר, הוא היה רע, הוא היה למגרש, היה לו את הדם הסרבי הזה, כמו שלנו כזה, שרוצה לנצח תמיד, אבל היה לו גם טירוף, שהוא לקח את זה לקיצון הלא טוב, וזה הקיצון הלא טוב.
זה למעשה הזר הכי טוב, יכול שהיו פה הרבה זרים, אבל זה הזר הכי אמוציונלי כמו שאתה מציין. לפני סיום אני רוצה לדבר באמת על האקדמיה שיש בהפועל ראשון, נכון שאתה נמצא ברמת השרון, אבל יש את האקדמיה שרואי בהפועל ראשון, שנבנה שם משהו גם עם עירוני תת, עם מקיף, מקיף תת, איפה ששר נמצא, רואים באמת את המשפחתיות, את החום ואת האקדמיה שיש שם לכדוריד, כמה הדבר הזה יכול באמת לקדם, לעזור ולהרים גם את הכדוריד בעיר וגם את הכדוריד בארץ.
קודם כל זה מבורך. א', האקדמיה אל שם רואי פלח, זיכרונו לברכה.
אתה הכרת אותו אישית.
הכרתי אותו אישית, וגם מקרה עצוב, בחור צעיר שהלך לעולמו מהמחלה הנוראית, ויצא לי ללוות אותו בתקופה הזאת, וגם לפני שזה קרה, וסיפור עצוב. וכמובן אבא שלו דודי ומעיין החליטו להקים את האקדמיה הזאת על שמו. הולך לקום שם אולם, הולך להיוונות שם אולם ספורט. צמוד לתיכון, זה מבורך, זה ברור שזה יכול לקדם בצורה מטורפת את הענף, שאנשים, ילדים, תלמידים יוכלו גם להתאמן, גם ללמוד, גם לישון, באקדמיה נקבל את כל הדברים שלא קיים עדיין בכדוריד. אנחנו רואים בכדורגל שכמעט כל קבוצה בליגת העל יש לה אקדמיה. אז זה צעד ראשון שקודם כל יכול לעזור לעיר עצמה, וראש העיר הוא מאוד מאוד תומך ועוזר בקטע הזה, קודם כל להקים את האקדמיה, להקים את האולם ספורט. זה לא דבר פשוט, מדובר פה בהרבה מאוד כסף, וראש העיר נהנה לבקשה הזאת, אז אני חושב שזה קודם כל צעד מבורך, והלוואי ויהיו עוד אקדמיות בכדוריד. אולי אחרי האקדמיה הזאת שתקום, יבואו עוד ראשי ערים, ויבואו עוד יושבי ראש, ויחליטו לעשות את זה. זה צעד שדווקא יכול לעשות, לקדם את הענף קדימה, במצב שהוא כיום נמצא, במצב לא טוב.
קודם כל, אנחנו בסיום, לקראת סיום, עכשיו זה משהו שאני לא יודעת כמה באמת אתה תהליך חיוך פה מצד אחד, מצד שני אני חושב שתוצא לה את העיניים שלך. עידן ממון יכול לעמל במכבי ראשון מן הימים? או שבמשך השנים למדת, התבגרת, תשמע, התפקחת ופתאום...
אם היית שואל אותי לפני 5 שנים...
אני בכוונה שואל אותך היום בתאריך
אז,
הזה.
אז זה בטוח שזה לא היה קורה. אני חושב שהיום אני במקום אחר, עוד פעם אני מזוהה מאוד עם הפועל.
זה כן, זה אף אחד לא יקח לך את זה.
אתה יודע שאני גם בכדורגל ובכדורסל, אדום, אבל בעידן של היום, הכל יכול לקרות. זה לא משהו ש... אם היית שואל אותי בתור שחקן, זה בטוח לא היה קורה. אבל היום, במצב שלי היום, אני לא פוסל שום דבר. אני במקום היום אחר, אני במקום שטוב לי, אני פתוח, אתה יודע, עוד פעם, תמיד לדברים חדשים, אבל כל עוד טוב לי במקום מסוים, אני לא רואה סיבה שזה לא יימשך. כמובן תלוי בזה שהקבוצה הזאת שבנינו בחודשיים הקרובים תתעלה על עצמה ותיקח תארים, כי בסופו של דבר מאמן נמדד במבחן התוצאה.
ובנימה אופטימיזות, נאחל לך הצלחה גדולה, כי בכל זאת אנחנו כמה ימים לפני גמר גביע המדינה וכדוריד 2024, רמת השרון של עידן ממון כמאמן מול הקבוצה שמזוהה הכי... אני חושב הכי הרבה בספורט הישראלי, הפועל ראשון. הולך להיות מעניין, עידן, אין לי כיף מאוד איתך.
תודה רבה.
זה הזמן לאחל לימים טובים, שפויים, שכל החטופים ישובו כבר,
אמן.
שזו לא תהיה סיסמה, שזה יהיה כבר מעשי ונראה אותם בבית. ולענף עצמו, נקווה מאוד שהענף יתרומם, שנראה כמה שיותר הצלחות, כישרונות, בעיקר תקשורתית, לא רק אלון סגל שנראה את הכתבות שלו, אלא גם כל ערוצי הספורט וכל גופי התקשורת. אחד על אחד עם עידן מימון, היה לי כיף, ביי עידן, תודה.
תודה רבה.